שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בדרוש על התורה של המהר"ל מפראג, ובמהדורה המצויה לפנינו אנחנו עמוד י"ד. בעמודה השמאלית. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה דברו. בעמודה השמאלית, דיבור המתחיל ואמר. ואמר שכולם נעשו אוהבים למשה. כן, אז הייתה שאלה, למה הם נעשו אוהבים למשה? עמוד י"ד, מה כזה מסובך? עמוד י"ד, בעמודה השמאלית, דיבור המתחיל ואמר. מה הקושי בביטוי הזה? זה שלכאורה די היה בכך שהודו למשה. כן, הרי הם נוצחו על ידי משה, אז בסדר, יגידו, נכנעו, הכירו, למה נעשו אוהבים? כי במה שמקומו תחת הכיסא כאשר התבאר, הנה המלאכים הסובבים כיסא כבודו יתברך, כאשר יסבו העבדים, יסובו העבדים כיסא אדוניהם, יתחברו בזה כולם אל משה. אשר אחז בכיסא הכבוד גם כן. כי תמיד יתחבר כל הסובב למצא איתו, וכן האמצע לכל סבובו. זאת אומרת כיוון שמשה ענה להם שהזכות שלו לקבל את התורה זה מצד אחיזתו בכיסא הכבוד. כן? הרי לא כמו שחשבנו בהתחלה, אחוז בכיסא כבודי ואחזר להם תשובה, כאילו שמדובר בשני דברים, שצריך גם לאחוז בכיסא הכבוד וגם להחזיר להם תשובה. המהר"ל הסביר לנו שהאחיזה בכיסא הכבוד זה בעצמו התשובה. כיוון שהוא אוחז בכיסא הכבוד, אז הוא במקום עליון יותר מהם. ולכן בזה עצמו תשובה לטענתם. עד כאן ברור? כן, זה ההסבר. נכון, ברור. ברור? אתה שמה, ברור? אתה עם הכיפה, ברור? לא. לא, לא אתה. אתה שמה, עם הכיפה. ליד חכם יוסף חיים. ברור? כן, אתה. אז למה אתה לא שואל? אני רואה שאתה לא מבין. זה מתחיל. לא יקשיב. טוב, לא נשאל אותך על מה חשבת. טוב. בכל מקרה, אם כן, זאת התשובה. התשובה של משה, זה שכיוון שהוא אוחז בכיסא הכבוד, יש לו מעמד עליון מהם, ולכן הוא יכול לקבל את התורה, ולא הם. שאלה, מי זה הם? המלאכים, נכון. לא אמרתי את זה מתחילת השיעור, את המילה מלאכים, כדי לבדוק אם מישהו ידע על מה מדובר. טוב. אז למה הם אוהבים? כי הם הכירו במעמדם, והמעמד של הסובב הוא זה שהוא אוהב את מי שבמרכזו. כן, מה אתה אומר?
כולם אוהבים אותו, אוהב זה המלאך, על מה, ואתה רצה לקחת נשמתו, שאחרי 120 שנה. הוא לא לוקח.
נכון, זה שאלה. הרי כתוב שאפילו מלאך המוות נתן לו משהו.
כן, והוא שמח ללכת לקחת את
זה. שמח לו, אני לא יודע. כתוב שקדוש הוא שלח את מלאך המוות לקחת את נשמתו של משה. הוא היה שמח, מבסוט ככה? טוב, אחרי 40 שנה, אז שוכחים דברים, לא? כן, לא יודע. טוב. האמצע זה כיסא הכבוד. כן, כלומר, כיסא הכבוד זאת הנקודה המרכזית. כיסא הכבוד זה מקומו של האדם. וכיוון שהאדם בשורשו עליון מן המלאכים, לכן המלאכים סובבים אותו ומשועבדים לו. ולכן גם אוהבים אותו. כן? כמו שהעבדים אוהבים את אדוניהם. איך אנחנו יודעים שהעבדים אוהבים את אדוניהם? שנאמר, כי עיני עבדים אל יד אדוניהם. כי עיני שפחה אל יד גבירתה. כן, עינינו אל השם אלוהינו. עד שיכוננו. זאת אומרת, מכאן אומר הרמב״ם, מכאן ראיה שהעבדים אוהבים את אדוניהם. הרמב״ם, בהלכות עבדים, מביא את הפסוק הזה, הוא מביא מכאן ראייה שהעבדים אוהבים את אדוניהם. ומזה הוא לומד הנחיה, לא הלכה, אבל הנחיה, שאדם צריך להתנהג עם עבדיו באופן שיואבו אותו.
בסדר?
לא משנה, עבד כנעני, עבד עברי, לא משנה.
עבד עברי אומר, אהבתי את אדוני.
יותר מזה, כן, אבל הוא אומר גם עבד כנעני. אין? הוא אומר שדרכם של ישראל הרחמנים, שהם מתנהגים יפה עם עבדיהם. כן, ברור. וזהו שאמר, וזהו שאמר שכל אחד מסר לו דבר. כי כל המתחברים יחד בהחלט יקבלו זה מזה, מצד התחברם ויחס הדיבוק שביניהם. הוא אומר, אני אוהב אותך. אנחנו חברים, אני אתן לך מתנות. אתה תקבל ממני כל מה שאתה רוצה. למה? בגלל האהבה, לא בגלל שיש לי איזשהו אינטרס, איזשהו שוחד או משהו. אני אתן לך בגלל שאני אוהב אותך. כן? כי אנחנו חומרים, אם אתה תחת הכיסא, אם אתה או על הכיסא, אז אני אתן לך מה שאתה צריך. נכון? מתנות, נכון? אוהבים נותנים מתנות למי שיושב על הכיסא. ואף מלאך המוות, נכון? ואף מלאך המוות, אגם כי הוא מתנגד אל האדם, כן, הרי הוא כל הזמן כותב נגדו, מפרסם נגדו, גם הוא היה מתחבר אליו. אל מוזס, משה. בבחינה זאת, והיה מוסר לו דבר. כי הניגוד לא יימצא ולא ייראה כמלמטה בארץ. כשאתה בחוץ, כולם שומעים שאתה מתנגד וזה. ומה שאדם בעל גוף הוא מקבל להיעדר ומיטה, בדבר זה הוא מתנגד אליו. אבל כשהוא במקומו המיוחד לו למעלה, בלשכה אף אחד לא שומע, אשר אין שם היעדר ואפיסה, גם המלאך הזה יש לו חיבור עמו כשאר סובבי כיסא. כן.
זהו שאמר שכל אחד מסר לו דבר, כי כל המתחברים יחד בהחלט יקבלו זה מזה.
נכון.
מצד התחברם, יחס
הדבוק
ביניהם.
נכון.
אבל רק הם מוסרים לו, הוא לא מוסר להם כלום. אז מה זאת אומרת?
לכאורה שגם הוא ייתן להם, אתה אומר. שגם הוא ייתן.
מקבלים זה מזה.
לכאורה הוא צריך לתת להם משהו גם. נכון. נכון. לא כתוב. נכון. אתה צודק. לא יודע. אולי זה מובן. שעל ידי שהתורה למטה, זה גם משפיע למעלה. לא יודע, אולי. אז זה היה צריך להיות כתוב, אתה צודק. והוא, מה? כן, אולי, זה עצמו מה שהוא נותן להם, את נוכחותו הוא נותן. יכול להיות. כן? אוי, לא חשבתי בכלל בכיוון הזה. טוב. איפה קראת את זה? אני לא יודע מה כתוב בהמשך. טוב, הלאה. והוא הדבר אשר אמרו ז"ל, כי כל זמן שאדם עוסק בתורה, אין מלאך המוות שולט בו, כמו שאמרו אצל דוד בשבת וכן אצל כמה צדיקים. מה הוא התכוון? להסביר. כבר קראת את זה. יפה. מה שהוא אומר, דבר פשוט. הוא אומר, לכאורה, מלאך המוות מתנגד לבני אדם. אז למה שהוא ייתן משהו למשה? משה הוא אדם. אז למה שמלאך המוות, שהוא שונא את האדם, הוא מחלה את האדם, ייתן משהו למשה שהוא אדם? ואז הוא עונה, שזה תלוי איפה נמצא הצדיק הזה. אם האדם למטה בארץ, מלאך המוות מתנגד לו, כמו שאנחנו רואים. אם האדם נמצא בעליונים, שזה המקום שבו לכל יש מקום, כולל למלאך המוות וגם לאדם, אוהבים זה את זה. כמו שמצאנו, שלפעמים מלאך המוות הוא חבר של האדם, שהרי מי שעוסק בתורה, אין מלאך המוות שולט בו. זה ראייה.
איזה לא
מובן?
למה? זה לא מובן, אבל אני צריך
לתגמר,
ואדם ישן, כשישן עוסק בתורה. למה צריך להגיע לדוד, להציע, להפריע לו וכולי?
כשהוא ישן, אז מלאך המוות שולט בו.
אז למה היה צריך, הוא מביא פה את הראייה מהגמרא של דוד המלך. כי זה בזמן שהוא למד תורה.
אז
בלילה,
למה הוא לא בא אליו בלילה? קודם כל, דוד לא היה ישן. דוד לא ישן. דבר ראשון, בקושי ישן. חוץ לזה, זה לא המשמרת שלו. שלחו אותו ביום, מה אתה רוצה?
אבל תמיד זה נכון שאתה
עבוד
בלילה.
זה לא המשמרת שלו. וכל זה... כן, יש כמה. וכן אצל כמה צדיקים, כתוב. כן. יש סיפור של עגנון על צדיק אחד, יש, גמרתם שם להפריע? יש סיפור של עגנון על צדיק אחד שמגיע אליו מלאך המוות, הוא אומר, באתי ליטול את נשמתך, והוא אומר, לא התפללתי מנחה, תן לי להתפלל מנחה. מלאך המוות מחכה, שיגמור להתפלל מנחה, ואז הוא אומר, לא, אבל אני צריך גם ללמוד חוק לישראל, וזה, טוב, בקיצור, מחכה, מגיע זמן תפילת ערבית, אין זמן, קריאת שמע על המיטה, בקיצור, עוברים שם כמה שבועות וכמה חודשים וכמה שנים, מלאך המוות שכח אותו. כן. זה סיפור של עגנון. טוב. וכל זה כי השטן אינו מתנגד אל האדם, רק מצד הגוף אשר לו, לא מצד התורה השכלית. שכלית הכוונה רוחנית. ואמר בשכר שקראוהו אדם, מסר לו כל אחד ואחד דבר. כן, הרי איך הם אמרו בהתחלה, מה לילוד אישה? ילוד אישה זה מצד השפלות. איך האדם מגיע לעולם? דרך מעשה שיש בו גנות. אז ילוד אישה. אחר כך קראו לו אדם. בזכות שקראו לו אדם, מסר לו כל אחד ואחד דבר. כלומר, כי הם, לשפלותו אמרו שהוא אדם, והורה להם כי הוא התברך, כי האדם אשר הם אומרים שהוא שפל. אף על פי כן, מצד שנברא בצלם אלוהים, מעלתו עליונה ביותר, כאשר יורש שמו אדם. כן, זה כבר הוויכוח, מה המשמעות של הביטוי צלם אלוהים באדם. שלדעת הרמב״ם, צלם אלוהים מורה על היכולת השכלית של האדם לדעת את השם. אבל היכולת הזאת, לפי הרמב״ם, היא יכולת נמוכה. המלאכים יודעים את השם הרבה יותר ממה שהאדם יודע. האדם בסך הכל הוא התחתון בשרשרת המשכילים. לעומת זה, לדעת המהר"ל, הביטוי צלם אלוהים מורה על העליונות של האדם על המלאכים, שהוא משיג יותר מהם, שמעמדו יותר עליון. כן, שבשביל זה ייחד תחת כיסא הכבוד לא מקום, לא למקום היותו תוך ואמצע המלאכים שאינם אלא סובבים הכיסא ואילו הוא תחתיו לגמרי עד שכולם מתחברים אל האמצע שבתוכם וביניהם והוא הפירוש הנכון בחביב אדם שנברא בצלם אלוהים כלומר שלא כדעת הרמב״ם במורה נבוכים כן הוא רומז זה הפירוש הנכון משמע שיש פירוש אחר שהוא לא נכון לדעתו כן עד כאן מובן טוב כי בשביל שנברא, כן, בבקשה. זה מחלוקת עמוקה מאוד. כן. היסוד של המחלוקת הוא יסוד עמוק מאוד. שלדעת הרמב״ם, המעלה של הנברא היא לפי השגתו. נכון, כיוון שאדם משיג פחות, הוא יותר נמוך. זה דעת הרמב״ם. כי הרי המלאך יש לו השגה גבוהה יותר. לדעת המהר"ל, המעלה של האדם זה שהוא מייחד את הכל. מייחד, שון מאחד. הכל מתאחד באדם, זאת מעלה עליונה יותר. לכן גם, מעלת האדם להיותו מדבר, לא משכיל. כי משכיל זה מופשט. מדבר זה החיבור של השכל עם החומרי. זה הדיבור, זה מעלה יותר עליונה. השאלה על מה אתה מסתכל. יש גם אצל רמח"ל שמעלת האדם זה שהוא בעל בחירה. שצלם אלוהים שבאדם זה היותו בעל בחירה חופשית. לדעת הרמב״ם בחירה חופשית זאת לא מעלה. ההפך. כי זה שאני עשוי לבחור ברע זה כשלעצמו פחיתות גם אם לא בחרתי ברע. בסדר? אז זה מחלוקת. נכון. כנגד זה כותב המהר"ל. השאלה מה המשמעות של הנשמה הזאת. לדעת הרמב״ם, הנשמה של האדם זה היכולת הפוטנציאלית שלו להפוך לנצחי על ידי השכלתו. אם הוא לא יממש את זה, לא יהיה נצחי. נכון. נכון. יכול להיות, תלוי אם סוקרטס כיוון לאמת או לא כיוון לאמת. לעומת זה, לדעת המהר"ל והמקובלים, הנשמה היא ניצוץ עליון קבוע בנפש האדם, שרק צריך ללבותו, אבל הוא קיים. מחלוקת מהותית. מובן? טוב. אז זה משהו, והוא הפירוש הנכון בחביב אדם שנברא בצלם אלוהים. כי בשביל שנברא בצלם אלוהים, אשר נאמר עליו, ועל דמות הכיסא, דמות כמראה האדם עליו מלמעלה, תחת כיסא הכבוד ומקומו המיוחד לו להיות קרוב אליו יתברך, עד שיסובבו העליונים כמו שסובבים את הכיסא. שימו לב שהמהר"ל עובר כל הזמן מתחת הכיסא למעל הכיסא. כן? עבורו זה אותו הדבר. כלומר, מקומו של האדם הוא תחת כיסא הכבוד בנקודה המרכזית. וזה מה שגורם שהדמות היושבת על הכיסא היא כמראה אדם. כן. אה? השאלה יקרה, איפה האדם? על הכיסא או מתחת לכיסא? נכון, אבל הוא מביא פסוקים שאומרים ועל הכיסא כמראה דמות אדם. משהו שזה על הכיסא. נכון? והמהר"ל מתעלם. הוא כל הזמן מביא מאמר שאומר על, מאמר שאומר תחת. נכון, אבל כאן נראה ככה, שלפי המהר"ל, מקומו של האדם הוא תחת הכיסא. אבל כיוון שהוא תחת הכיסא, שזאת הנקודה המרכזית ביותר שיכולה להיות, זה גורם שהדמות המופיעה מעל הכיסא היא כמראה אדם. יש הקרנה, כן, נכון. דרך הנקודה המעולה ביותר שיש בנבראים, שזה האדם. תלוי ביחס למה? ביחס לכיסא זה גנאי, ביחס למלאכים זה שבח, כי כל האחרים רק סובבים את הכיסא, הם לא נוגעים בכיסא, ואילו האדם אוחז בכיסא. כן, אדם שלומד תורה, האם אתה שואל, האם אדם שלומד תורה כמו שאנחנו פה עכשיו למשל, האם זה נקרא שהוא תחת כיסא הכבוד? זה תלוי בהגדרה של מה זה תורה ומה זה כיסא הכבוד. בסדר? אמרתי שזה תלוי בשיטות. מה שתלוי מתייבש, אתה אומר. בוא נסביר לך. הרמב״ם כותב שהנביאים הם משיגים את הכיסא. ככה הוא כותב. למה הוא כותב הנביאים? למה לא אחרים? כי הם עוסקים במעשה מרכבה. מעשה מרכבה, לפי הרמב״ם, הכוונה שהאדם דבק בשכל הפועל, שהוא הכיסא. בסדר? עכשיו, אני לא יודע, אתה עכשיו דבק בשכל הפועל או לא? אני לא יודע. אני לא יודע בכלל אם יש דבר כזה כשכל הפועל. על כל פנים, לפי השיטה הזאת, אנחנו היום כאן, היושבים כאן, אני לא יודע אם אנחנו דבקים בכיסא. לעומת זה, לדעת המהר"ל, כיוון שהתורה היא אלוהית במהותה, גם כשאתה עוסק בדיני נזיקין של שור שנגח את הפרה, אתה דבק באלוהות. מעצם היותך אדם המקבל תורה אלוהית, אז אתה כן דבק בכיסא. לכן זה מצזיק את תשובתי שלפני כן לא הסתפקת בה, אני מקווה שעכשיו היא מספקת אותך, שזה תלוי בשיטות. יפה. אבל למה זה כזה חשוב לך לדעת אם אדם הלומד תורה הוא דבוק בכיסא או לא?
אז אני מבין את מה שנאמר פה במאמר.
יפה, יפה. טוב, אז בואו נמשיך. והרי תמצא, כן? והרי תמצא, כי יש מלאכים לאדם ממינו ומשמאלו. יש מדרשים כאלה, שיש לאדם מלאכים משמאלו וממינו, או מינו ומשמאלו, והוא ביניהם. שבשביל זה יתחברו אליו לגמרי, לכל אחד לכן כל אחד מסר לו דבר. הם אומרים שאדם בליל שבת מלווים אותו שני מלאכים. אבל איפה הם שני מלאכים? קדימה, אחורה, או מימין או משמאל? לא, אחד מימין, אחד משמאל. אז הוא באמצע. האמצע המקום המכובד. וכל תשובת משה הייתה, כי לכך ניתנה התורה לארץ. מפני שהאדם צריך השלמה, מה שאינו מן הצורך אל המלאכים. ואולי יקשה לך. כי יספיק להשלמה זאת שיינתן לו הנגלה. והדברים הפשוטים שבתורה בכל פשט הדיברות והנלווה. אבל הדברים הנסתרים שאותם היו מבקשים המלאכים באומרם תנה אותך לשמיים כנזכר. למה נתנן אל האדם וכי יהיה לו חסרונו ליתרון מופלג ביותר מה שאין למלאכים? הרי זאת הייתה הקושיה, נכון? הקושיה של המלאכים. הרי מה הם רצו מהתורה? הרי הקושיה של משה וכי השתעבדתם במצרים היא קושיה טובה. וכי משה, והקושיה לא תנאף ולא תרצח, כלום יצר הרע יש ביניכם, גם כן קושיה טובה. מה? כיבוד אב ואם, וכי יש לכם הורים שאתם צריכים לכבד אותם, וכדומה. אז כל הקושיות האלה הן קושיות טובות. אז מזה למדנו שלא על זה הייתה טענתם של המלאכים. על מה הם טענו? על סודות התורה, נכון? אמרו, החלק הפנימי, המהותי של התורה, אין לו עניין לאדם. זה שהאדם צריך לתקן את היצר הרע שלו, ולכן הוא צריך את התורה הגלויה. המלאכים, אפשר לומר, מסכימים לזה. לא על זה הטענה. הטענה היא שבגלל שאתה נותן לו את התורה הגלויה, אתה יחד עם זה נותן לו גם את התורה הנסתרת. וכי יהיה חסרונו סיבה ליתרון מופלג? מובנת הקושיה. אתה היית צריך שיטפלו בך על ידי תרופות, אז בגלל זה אתה גם מקבל מיליון דולר? מה זה קשור? לרפא אותך מהמחלה, בסדר. אבל את העושר תשאיר לעשירים. אל תיקח אותו אליך. מה? הקושיה היא כדי להלן, עבור כל אלה שהקשיבו, גם בפעם שעברה. הקושיה היא כדי להלן. הרי למדנו שהטענה של המלאכים כלפי נתינת התורה לא הייתה על התורה הגלויה. שהרי התורה הגלויה היא נדרשת לאדם כדי לתקן את יצרו הרע. עד כאן ברור. טענתם הייתה על הצד היקר הפנימי של התורה, מה שנקרא סתרי תורה או סודות התורה. לכאורה, לא, זה לא שאין מה לאדם לעשות בהם. אבל זה לא יהיה פייר שדווקא בגלל שהוא חסר, הוא מקבל דבר כל כך עליון. וכי יהיה חסרונו סיבה ליתרונו? לא.
הוא יהיה
מה חסר לו? תיקון היצר הרע. נכון? בגלל שפלותו של האדם, שיש לו יצר הרע, צריך להדריך אותו כיצד לתקן את היצר הרע. אז זה המלאכים אומרים, בבקשה, סחתן, תקבל מה שמגיע לך בתור חולה. תקבל את הצד התרופתי. אבל כל התקציבים הגדולים שאין להם שום קשר עם המחלה שלך, למה שתקבל אותם? רק בגלל שהיית חולה? עד כאן מובנת השאלה. וכי יהיה חסרונו סיבה ליתרונו המופלג? זאת קושיה, כן.
איך מלכים פתחון פה,
אם אין לכם חסרון? יש להם פתחון פה לא על ההשלמה של החיסרון, יש להם פתחון פה על סודות התורה. סודות התורה לא באים מצד השלמת חיסרון. סודות התורה באים מצד עצם המעלה שבהם. נכון? יש מעלה בידיעות העליונות האלה. אז זה מה שאומר כאן. אבל הדברים הנסתרים שאותם היו מבקשים המלאכים, באומרם תנה אותך על השמיים כנזכר, למה נתנם אל האדם? וכי יהיה לו חסרונו ליתרון מופלג ביותר מה שאין למלאכים? עד כאן ההסבר של הקושיה, כן.
מה המשמעות אם לא היינו מקבלים את סודות התורה?
אם לא היינו מקבלים את סודות התורה, היינו מקבלים שולחן ערוך. והשולחן ערוך זה מצוין. זה עוזר לנו להתגבר על חסרוננו.
בסדר.
אז למה אתה צריך גם סתרי תורה? אולי עדיף שלא נקבל סתרי תורה. נכון? כמו שאומרים כל האנשים שחושבים שכל התורה כולה זה רק הלכות. אז בעצם המלאכים טענו טענה כזאת, תן להם ספרי הלכות, תן לנו סתרי תורה. נכון? זאת הייתה הטענה. מה?
מה זה?
זו התורה מעשה בראשית ומעשה מרכבה. ההשגה העליונה של האדם באלוהות ובהנהגת האלוהות. כן? זה היה הטענה לפני. אתה צודק, זה כבר התשובה. זה כבר התשובה. אנחנו מדברים על הסבר הקושיה. אין זה קושיה כלל, כי בעבור היות האדם בריאה חסרה, לא תסבע נפשו לעולם. עכשיו תראו, פה יש תשובה עמוקה יותר. לא תסבע נפשו לעולם, מלבקש תמיד השלמה יותר, כי זהו עניין האדם שחסרונו לא ייתור, ויגיע אל השלמה גמורה. שימו לב מה הוא אומר כאן. הוא אומר...
לא יגיע.
אני רוצה להסביר. רגע, תנו לי להסביר. אם אני לא אסביר, אתה לא תבין. נכון? אז מה אתה אומר? כדאי לתת לי לדבר, נכון? עכשיו, אני אסביר כך. החיסרון של המלאכים זה שהם שלמים. כי מי ששלם לא יוסיף. לא יתפתח. כלומר, יש לו שלמות, אבל אין לו השתלמות. החיסרון של התחתונים זה שהם חסרים. החתולים לעולם לא יפתרו משוואה במתמטיקה. לעולם לא. חיסרון מוחלט. האדם הולך ומשתלם תמיד, כי הוא תמיד חסר. ולכן הוא תמיד ילך וישתלם. ולכן מי שנקודת המוצא שלו, נקודת הפתיחה שלו היא חיסרון, אבל הוא משתלם, הוא יעלה עד אינסוף. לא, יגיע ליותר מן המלאך, כי הוא לא מפסיק אף פעם. זאת אומרת שהוא מוסיף על השלמות את ההשתלמות. ולהשתלמות אין גבול. אם אני מגדיר את האדם כיצור הצמא באופן מתמיד ובלתי ניתן לריפוי, להשתלמות. אז רגע, זה בדיוק ההגדרה שהוא נותן לאדם. כיוון שהאדם הוא יצור שכל הזמן רוצה להשתלם, לכן האדם יעלה עד אינסוף לבעלה מן המלאכים. הוא רק מושלם מסכן. זאת אומרת, האדם, המלאך יש לו רק שלמות. ושלמות זה מוגבל. כמו שאתה אומר, תם ונשלם. תם ונשלם נגמר.
מה המשמעות של השלמות הזאת?
השלמות, הכוונה שהוא במעלה עליונה מאוד.
אני מבין את זה, שאתה שואף לה, אם אדם רוצה להגיע לשלמות, זה יגיע לשלמות.
תקשיב, אמר אריסטו. כה אמר אריסטו. אריסטו אמר, מה הגדרה של דבר שלם? זה מלב טוב טוב להגדרה של שלם לפי אריסטו. דבר שיש לו גבולות. שיש לו גבולות. אריסטו מגדיר, השלם זה מה שיש לו גבולות. בסדר? והדבר שאין לו גבולות, לפי הפילוסופיה היוונית, זאת לא שלמות. זה חיסרון. כי הוא לא תחום. לעומת זה, ביהדות, אנחנו מייחסים שלמות יותר גדולה למה שאינסופי. נכון? האינסופי הוא תמיד יותר, בדיוק, הוא גדול מהשלמות, הוא גדול מהסופי.
אני מבין ששלמות זה משהו שהוא אינסופי.
לא, זה אתה מבין כי אתה יהודי. אתה יש לך נטייה, אתה הושפעת שלא מדעתך מתורת הקבלה. אבל אם היית גדל באתונה הקדומה, לא היית חושב ככה. היית חושב שהשלם דווקא זה מה שמוגבל. מה שיש לו גבולות, הוא תחום. מה שהוא בלתי מוגדר, נקרא ביוונית אפוירון. אפוירון, הכוונה, דבר שאיננו, לא שהוא אינסופי, אלא הוא בלתי מגודר. והוא גורם לחוסר נוחות בנפש. בנפש. והוא גורם לחוסר... האפוירון ביווניס משמעותו דבר בלתי מגודר. כלומר, לא שהוא אינסופי, כמו שאתה רואה בזה כשלמות, אלא הוא לא, אי אפשר לתפוס אותו. בלתי נתפס. לא יודע אם לא רציונלי, אבל הוא בלתי, אתה לא יכול לעשות עם זה כלום. וזה גורם לחוסר נוחות בנפש, לא ליישוב הדעת. כן, אבל אצל אריסטו אין הבדל בין המחשבה של האדם לבין המוחלט. מה שאין כן, אנחנו בתלמידי משה מבינים שהשלמות האמיתית איננה ניתנת להגדרה לא על ידי מושג אחד ולא על ידי מושג שני, אלא על ידי שניהם ביחד. אתה זקוק גם, בשביל לתפוס מה זה שלמות באמת, גם לצייר לעצמך את השלמות המגודרת וגם את ההשתלמות האינסופית. תחבר את שניהם, אתה מגיע לשלמות האמיתית. מה שהרב קוק מכנה בספרו הגדול, אורות הקודש חלק ב', שני ערכי השלמות. עד כאן ברור? האלוה, רגע, יש משהו במה שאתה אומר, רק רגע. הרב קוק שם אומר, במאמרו הנפלא, שני ערכי השלמות, אני פשוט עושה קידום מחירות, אני רוצה שיקריאו את המאמר, אומר כזה דבר, ש... האלוהות יש לה חיסרון, שהיא רק שלמה. לכן הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי להוסיף את ההשתלמות על שלמותו. בסדר? בבקשה. נכון. זה בדיוק השאלה. לפי הפילוסופים, זה שאין אדם מת וחצית אהבתו בידו, זה גנאי. לפי היהודים, זאת מעלה. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, כי הוא צריך עוד להשלים. בשביל זה יש לו עלייה עד אין סוף. צדיקים, אין להם מנוחה. לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. שנאמר, ילכו מחיל אל חיל. בבקשה, אדוני.
נאמר שאין מלאך עושה שתי שליחויות.
זה נכון.
האם זה חיסרון שאולי אדם כן יכול?
ודאי, אתה צודק. כלומר, זה שאין המלאך יכול לעשות שתי שליחויות, כי הוא מוגדר. אחד אומר, אני יודע לעשות אש, לא יודע לעשות מים. השני אומר, אני יודע לעשות מים, לא יודע לעשות אש. מה עושה היהודי? קומקום. יש לו גם מים וגם אש, נכון? הרי זה בדיוק מה שמצאנו אצל המלאכים, שיש כאלה שהשרפים הם יודעים להגיד קדוש, נכון? והאופנים יודעים להגיד ברוך. אבל ליושב תהילות, לרוכב ערבות, קדוש וברוך. מי אומר את זה? האדם. כן, לכן אנחנו מכנים את הבורא בשם הקדוש ברוך הוא. זה אותו אחד. הוא קדוש והוא ברוך. כן, מה אתה אומר?
לפי ההסבר הזה כולנו עוברים את המלאכים?
ודאי. כשאתה מגיע לקדושה. לא. רגע, רגע, רגע. מתי אתה עובר את המלאך? כשאתה מזדהה עם הנאמר בקדושה, נראה אותך. לא תמיד פשוט. בסדר? כבר זה לא מספיק לומר. צריך להשיג את זה. כן. אז זה בדיוק מה שהוא אומר כאן, יש קושיה, איך יכול להיות שחסרונו של האדם יהיה סיבת יתרונו? אז הוא מסביר לך, יתרונו של האדם, חסרונו של האדם זה יתרונו, כי על ידי כך הוא מתעלה ללא גבול. זו תפיסה מיוחדת של האדם.
הוא לא גומר את החיים
שלו. הוא לא גומר לא את החיים של העולם הזה, ולא החיים של העולם הבא. אין השלמה פה. נכון, אבל אם הוא ישלים פה, אז הוא מת. בכיף, נכון? אדם שגמר את עבודתו יכול למות בשקט. אבל מה? יש לו עוד משימות חדשות. בעולמות. הרי צדיקים, אמרו חכמנו, אין להם מנוחה. לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. שנאמר, ילכו מחיל אל חיל. וקוראים לזה משהו עם טעם של דז'ה וו. כיוון שזה כבר הוזכר לפני מספר דקות בשיעור הזה.
מה שעושה אדם בעולם הזה, זה עומד על העולם הבא, ובעולם הבא הוא לא יכול לתקן.
זה לפי הפשט. זה שישר לתקן בעולם הבא, זה לפי הפשט. אבל מה תאמר על תורת הגלגול, שנותנת מועד ב' וג'? מה זה לא מבין בזה? מה, לא קראת ביוב? הן כל אלה יפעל אל, פעמיים שלוש עם גבר. להשיב נפשו מנשחת, באור באור החיים. נכון?
זה לא שהוא עושה מצווה, זה הקדוש ברוך הוא. שולח את נשמתו לתקן מה...
סימן שהוא עוד יכול לתקן. חוץ לזה שרבנו סעדיה גאון אומר, שתהיינה מצוות גם אחרי תחיית המתים. והוא מסביר איזה מצוות יהיה. הוא אומר, המצווה אחת תהיה שכל שבת וכל ראש חודש יבואו כל בשר להשתחוות לפניי, הוא אמר השם. כן, הוא מביא שהפסוק הזה נאמר אחרי תחיית המתים. ותהיה עוד מצווה, מצווה מעניינת, הוא אומר שאחרי שהשתחוו, ילכו לראות את הרשעים בגהינם נשרפים, שנאמר ויצאו בפגרי, וראו בפגרי האנשים האלה, הפושעים בי, כי תולעתם לא תמות, ואישם לא תכבה, והיו דיראון לכל בשר. הוא אומר, זה מצווה מיוחדת, שיהיה ללכת לעשות טיול בגהינם, כל שבת וכל ראש חודש, אחרי הצ'ונט, הולכים לראות את ה... אז זה כבר קושי עד ישעיהו. אולי זה לא... מי אמר שיסמכו? יהיה מצווה ללכת לבקר בגהינה. מי אמר לסמוך? אולי יראה לרחם? לא יודע. אז אולי בגלל זה ילכו לראות. לא יודע. טוב, כך אומר רבנו סעדיה. איך תסתדרו עם רבנו סעדיה? לא יודע, אבל אפשר ללמוד את הספר שלו. מה? לא, ברור שלא. הרמב״ם אומר שהעניין של העולם הבא זה שיושבים. צדיקים יושבים. מה זאת אומרת יושבים? הם במנוחה. איך הוא אומר? הלכאורה זה סתירה בין שני מאמרים של חז"ל. יש מאמר שאומר שהצדיקים יושבים, ויש מאמר שאומר צדיקים אין להם מנוחה. אז תחליט.
נכון?
לא, בעולם הבא. נכון? הרי איך אומר המאמר? צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר ילכו מחיל אל חיל. כן? מה את אומרת? דז'ה וו שלוש פעמים? לא, פעמיים, כי הראשון לא בכלל דז'ה וו. כן. זהו, את רותם בראשיהם, זה המאמר השני, שאומר שיושבים להם בכיף, נכון? אז זה כבר ניסיון של תירוץ. אני קודם כל מביא לכם את הקושייה. יש כמה אופנים לתרץ את זה, אבל אני, כיף לי להביא לכם את הקושייה. התירוץ בהזדמנות אחרת. הלאה. במדרש קהלת. כן, מה שאנחנו לומדים כאן, זה שנפש האדם היא בעלת צמאון בלתי רווי. אתם זוכרים שהמהר"ל לפני כן דיבר איתנו על זה שאדם בגמטריה מה? נכון? עכשיו, מה זה סוג של שאלה. זאת אומרת, מי שנמצא בשאלה הוא במצב של חוסר יציבות. מתי הוא מגיע ליציבות? כשהוא מקבל תשובה. תשובה משון לשבת. כן, להשיב זה גם להושיב, להתייצב. אבל אם אני אומר שמהות האדם זה השאלה, יוצא שהתשובה היא מנוחה זמנית. כי כל תשובה שאני מקבל מזמינה שאלה חדשה. זאת אומרת, מה קרה חיים? כל תשובה שאני מקבל מזמינה שאלה חדשה. יוצא לפי זה שמהות האדם היא התנועה, לא המנוחה. ברור. זאת אומרת שיותר מזה, אם אני רוצה לדעת מי אני, אני צריך לברר מה השאלה שלי. וכל אחד ואחד סוחב עמו שאלה אחרת. לפעמים האדם נותן לשאלה שלו תשובות, כדי להשקיט לרגע. אבל השאלה תתעורר מחדש, אחרי התשובה, באופן יותר מעודן ויותר נעלה. ברור. כך שהשאלה שלי איננה השאלה שלך. כן, מה אתה אומר?
דוד המלך אומר, מה אדם כי תחשבהו?
מה אדם כי דאי? מה אדם ותדאי?
מה אדם פה, כאילו דוד המלך, לא רואה את זה אותו דבר.
אדם להבל דמה, ימיו כצל עובר, נכון?
אבל יש גם מה אדם התחשבהו,
בן
אנוש.
כן, זה המשך מה שאמרתי. השם מה אדם ותדאו, בן אנוש ותחשבהו. מה הפסוק אחר כך? אדם להבל, לא, אתה רואה, אתה מסכים איתי. אדם להבל דמה, ימיו כצל עופר.
מצד שני הוא אומר,
ותחסרהו מעט מאלוקים. ותחסרהו מעט מאלוקים. אז זה פרק אחר. הפרק הראשון שהבאת זה קוף ממדלת. והפרק שהבאת עכשיו זה פרק ח'. סחליט.
אז חז"ל דורשים את זה, שישראל מתעלים, חסרהו מעט, ושהם יורדים.
זה אחד הפירושים, נכון. טוב, אבל מה שאתה אומר אדם, מה אדם ותדעי הוא, זה מצד הטבע. מצד הטבע, האדם חסר, כן.
אני רואה שחסר כמו שהם הצדיקים, אבל אתה נותן לו שאין
אה, זה נכון. זאת אומרת, זה אחד המאמרים. כלומר, זה אחד, יש מאמר כזה שאומר שהצדיקים במנוחה, ויש מאמר אחר של חז"ל שאומר שהצדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר, ילכו מחיל אל חיל. כלומר, שיש לנו שני מאמרים של חז"ל שסותרים זה את זה. כן? הרמב״ם מביא את המאמר שאתה הבאת. בהלכות תשובה הוא כותב שעולם הבא זה מקום של מנוחה, שבו אין יותר תנועה. אבל רמח"ל אומר שעולם הבא זה עולם של תנועה מתמדת.
אבל אם אומרים שאין להם מנוחה, הולכים מחיל לחיל, אז מה הם עושים? מה
החוסר
מנוחה? מה הם פועלים?
אז מה הם פועלים? אם אין להם מנוחה, מה גורם להם שאין להם מנוחה? התשובה, בגלל שהאדם במהותו יצור שמשלים את עצמו תמיד. ולכן אין גבול לעלייתו.
בעולם הזה.
לא, גם בעולם הבא, כי הרי
חז... מה משלים בעולם הבא?
אה, דעת השם?
עושים מצוות, מה עושים?
לא, לא מצוות. יש דרכים אחרות.
למשל?
השגה. זיכוך. זיכוך של הנשמה וזיכוך של הגוף. זה על ידי זה. יעיין הכבודו בספר הקדוש דעת תבונות של רמח"ל, ששמה הוא מסביר את זה יפה. בסדר?
המהות האדם משאיר את
המיד. יפה. ואז זה סותר את המאמר השני של חז"ל שאומר שצדיקים יושבים במנוחה ללא עמל ויגיעה, נכון? שמובא על ידי הרמב״ם. אז יש כל מיני אופנים להשיב על זה, אבל אנחנו כעת נעסוק, אנחנו עוסקים רק בסתירה שיש בין שני המאמרים. תשובה בהזדמנות אחרת אולי. מה? שנתת בי, נכון, סורת. היא מושלמת. לא, היא שלמה. אבל היא לא השתלמה. זו ההבחנה שעושה הרב קוק במאמר, נקרא שני ערכי... כן, שני ערכי השלמות. שם הרב מסביר שהשלמות האמיתית מושגת בשתי קטגוריות של חשיבה. האחת, השלמות. השנייה, ההשתלמות. שלמות זה דבר תחום. השתלמות זה דבר שאין לו גבול. אז איפה השלמות באמת? בשלמות או בהשתלמות? אומר הרב, יש שני ערכים של השלמות. רק אם אתה מסנטז ביניהם, ממזג ביניהם, אתה מגיע למושג האמיתי של השלמות. בסדר? כן, בבקשה. הרב קוק, כן, בורות הקודש.
הקדוש ברוך הוא שלם, נכון?
מה אתה רוצה?
אתה יודע מה אני חותר.
לא. תגיד לי, מה אתה חותר? בשביל זה אני שואל.
הקדוש ברוך הוא שלם. צריך להישאר הוא שלם והכל. לכאורה, אנחנו יכולים לחשוב, כמו מלאכים, שלמים זהו, לא יכולים להתקדם, לא לזוז לו.
נכון.
אז מה? כביכול, חס ושלום, אנחנו יכולים לעבוד לכם שלום.
נגיד ככה, אומר...
שאיפה?
אני מסביר לך. הרב קוק אומר, באורות הקודש, חלק ב', במאמר הנקרא שני ערכי השלמות. ששני ערכי השלמות. אני חושב שפעם הזכרנו את המאמר הזה. כן, למשל, בערך 5 פעמים בשיעור הזה כבר הזכרנו אותו. כן, לא, אני יודע בשיעור הזה, שבו אתה היית. לא יודע איפה היית בזמן השיעור, אבל... כן. אבל בכל מקרה, הרב קוק מסביר שכיוון שהאלוהים הוא שלם, חסרה לו ההשתלמות. ולכן ברא את העולם כדי להוסיף את השלמות של ההשתלמות על שלמותו. הבנת? ואז אם אנחנו יכולים לעבור את הקדוש ברוך הוא, תשובה, אנחנו יכולים לעבור את מחשבת הבריאה. אתה לא יכול לעבור את העצמות האלוהית, כי העצמות האלוהית אתה לא יכול להגדיר אותה לא בתור שלמות ולא בתור השתלמות. האינסוף כולל הכל, כולל גם את השלמות, גם את ההשתלמות. אבל במחשבת הבריאה הקדוש ברוך הוא מופיע כשלמות, ואז הוא זקוק כביכול להשתלמות על מנת להשלים את עצמו. הבנת? זה מה שהרב קוק מסביר שם באורות הקודש חלק ב'. יש לו מאמר מעניין שם, נקרא שני ערכי השלמות. כן, מה אתה אומר? מה
מקור?
להוסיף את ההשתלמות.
להתיר, להשתלמות,
כביכול. כן, בסדר. עכשיו, יש יהודי שזה מאוד הפריע לו הרעיון הזה של הרב קוק, זה היה דוקטור אדם נוח בראון. שלח מכתב לרב צבי יהודה. הוא אומר, מה זה? ההוספה של ההשתלמות על השלמות, מה פתאום? ענה לו הרב צבי יהודה במכתב, עיין עבודת הקודש חלק התכלית ואיני דורשו ברבים. הלאה. מה? מה? מה הבעיה? שהוא לא מלמד את זה בציבור. שהוא לא מלמד את זה בציבור, כי זה שייך לסתרי תורה.
גם שם למד הרב קוק, ככה שמעתי, הרב ציודה, אבל לא סיבה את המין מבחרים, לא לכל.
מה, את הרב קוק? לא, למה? הוא היה מלמד את הרב קוק לכולם. אני לא הבנתי. הרב ציודה היה נותן שיעורים בכתבי אביו לכל תלמידיו, יהיו אשר יהיו. מה הבעיה? לא, קראת לא נכון. אתה לא זוכר מה שקראת. בסדר? אתה מתכוון למשהו אחר. אבל כיוון שאתה מתעקש שזה הולך על כתבי הרב קוק, אז אני לא יכול להשיב על דבריך. טוב. על מה זה כן היה? על דברים מסוימים בכתבי הרב קוק. יש חלקים מסוימים של כתבי הרב, שהרב צבי יהודה היה מלמד רק לחוגים מסוימים. זה הכוונה. לא על כל כתבי הרב, להפך. את זה דווקא הוא היה מלמד את כולם. את כתבי האביב הכלליים. אורות, אורות התורה, אורות התשובה. אורות. טוב. אורות הקודש הוא לא היה מלמד לכולם. במדרש. אז אנחנו כאן עם הרעיון הזה שהנפש בלתי רוויה, מה שנקרא צמאון מטאפיזי. במדרש, גם הנפש לא תמלא. לפי שהנפש יודעת שכל אשר יגיעה לעצמה יגיעה, לפיכך אינה שבעה ממצוות ומעשים טובים. אמר רבי לוי, משל לבת מלך, שניסית לעירוני, אף על פי שהכילה כל מעדני מלך, לא יצא ידי חובתו. למה? לפי שהיא מלמעלה עד כאן. כלומר, בת מלך היא אצילה. היא רגילה לאווירה אחרת לגמרי, מבחינה תרבותית, מבחינת העידון. היא מגיעה למקום שהוא נמוך ממעלתה. ובעלה הוא אדם טוב, הוא רוצה את טובתה, כל הזמן לפנק אותה וכו'. והיא מסכנה, כל הזמן מתוסכלת, היא רגילה לאווירת בית המלך. היא לא מסתפקת ממה שמגיע מלמטה. כך גם יש בנפש, כיוון שהיא מן העליונים, יש חוסר סיפוק מתמיד מענייני העולם הזה. ולכן כשאומרים, כשאדם אומר לעצמו, שעל מנת לרוות את צמאונו, הוא ישקע בתאוות העולם הזה, הוא לא מוצא כדי סיפוקו. מוצא לשעתו, אבל לא מוצא כדי סיפוקו. מדוע? בגלל שהוא לא מפרנס את החלק שאותם מעדנים לא מפרנס. לא מפרנסים. המדרש הזה בא לבאר. כי לכך ניתנה תורה לישראל מפני שהנשמה היא מן השמיים ועומדת בגוף, לכך היא חסרה בערך מעלתה שהיא מן השמיים. ומפני זה צריכה השלמה בתורה ומצוות. והביא משל לבת מלך שניסית לעירוני. כן, הייתה מבסוטה שמה למעלה. נכון. היא צריכה עכשיו להשתלם. היא צריכה מזון מיוחד. לא היה צריך, הייתה שלמה. שאלת כבר. נכון. היא נישאה לעירוני. חיי הגוף. מה היא עושה פה, מסכנה? תקועה. כן?
נפש אמורה להיות יגיעה לתיקון עולם,
לעצמה.
לא, הנפש היא אגואיסטית. הקדוש ברוך הוא זורק את הנפש לפה, כי יש לו מטרה של תיקון עולם. אבל הנפש עצמה, היא לא מבינה את זה. לא, לא, נשמה, נשמה. זה נקרא נפש. לא, לא בא לה. לא, היא לא יודעת, היא לא בא לה. היא רוצה להתפנק בפינוקים העליונים שלה. כן, לכן הוא אומר, והביא משל לבת מלך שנמצאת לעירוני ויצא חוץ לגדר מעלתה, לפיכך אף היא מאכילה הכל מעדני מלך, עדיין היא חסרה בעצמה, ומבקשת תמיד למשול עוד. לכך התורה גם כן ראויה ומיוחדת אף בפנימיותה אל האדם. אז בעצם הוא אומר שמצד נשמת האדם, האדם ראוי לסודות התורה. לא למלאכים, אף שהיא עליונה על הכל. והיא חמדה גנוזה אשר הוא יתברך משתעשע בה. מכל מקום, מאחר שהנפש חסרה בעצמה, כמו שאמר, גם הנפש לא תמלא, ראוי לה הכל. מי שיש לו צמאון בלתי רווי, אז הוא צריך לשתות את הכל, כל מימי אוקיינוס. וזה גם לא יספיק לו. ואינה מקבלת השלמה גמורה לעולם, ואינה שבעה שהיא עומדת בגוף האדם, בגוף האדם מחסר. ולכך לא מקרה בזה נתינה לנפש האדם יותר מהראוי לה. כן, זה כמו הקושיה שהייתה מקודם, שיהיה חסרונו סיבת יתרונו. דיינו התורה שנבראת קודם העולם, כי לעולם מבקשת הנפש השלמה. אף כי הוא שלמה בתורה ובמצוות, הרבה, תמיד מבקשת יותר, ולא תסבע, באשר היא חסרה בעצמה. ועל זה אמרו המלאכים, מה אדיר שמך בכל הארץ. דיינו הדברים העליונים שבתורה הם כולם בארץ. והכל נתן השם יתברך להשלמת האדם. שלום.